נושא עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן של דרך המאזינים 03-593-93, או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שלא באמצעות האתר, רצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים מפתח לחתי, לא לפני שעמדנו להסכים על המנחה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש, ותימא סקורתה שלמה מעם השם. בתחילת המלחמה, דהיינו בשמחת תורה, הציבור בישראל היה מאוד לחוץ. וימים ספורים לאחר תחילת המלחמה, ארצות הברית הביאה לחופי ים התיכון נושאת מטוסים מאוד מאוד גדולה, והיו מרבה כאילו להראות שהם איתנו, ואם יש צורך אז הם מפציצים ומה שצריך ליד לבנון, והציבור היו כאלה שנרגעו, מאוד פחדו לפני שהנושאת מטוסים של ארצות הברית הגיעה. ברגע שראו שנושאת המטוסים הגיעה וארצות הברית איתנו, נרגעו. ואז אמר אחד המשגיחים הגדולים, שמי שזה המצב אצלו, שידע שיש פה משהו של כפירה. אם אתה לא רגוע, ורק שאדם, כוח, מדינה, מעצמה, הגדולה בעולם, לא משנה, איתך, רק אז אתה נרגע, זה בעיה של כפירה. זה בעיה חמורה באמונה. אנחנו צריכים לדעת ולהבין שמי ששומר עלינו זה אך ורק בורא עולם. לחילופין, זה חוזר אלינו עכשיו אחרי חצי שנה. שארצות הברית משדרת, אם לא תעשו מה שאנחנו אומרים, אנחנו נשקול את הצעדים כנגדכם. אנחנו כבר לא נהיה איתכם. ואם מי שעכשיו שומע את האמרות הללו, מטופשות, כן? מי ששומע את האמרות הללו נכנס ללחץ, מתחיל להרגיש לא בנוח, אז שידע שהוא חוזר לאותו גדר, לאותה הגדרה של אותו משגיח, שיש פה בעיה של כפירה, יש פה בעיה של אמונה. כי מי ששמר עלינו ומי ששומר עלינו ומי שישמור עלינו, זה אך ורק בורא עולם. כל כוח אנושי בעולם שקיים, הוא יכול להיות שליח טוב של בורא עולם, ואם הוא לא רוצה, אז הוא יפסיד את השליחות שלו. מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייו. וגם בארץ שלנו, הצבא וכוחות הביטחון, שאנחנו מאוד מעריכים אותם ומוכרים להם טובה, וגם הם מוכרים לנו טובה בזכות התורה שאנחנו לומדים, כי אחד שומר על השני, אנחנו לא חושבים שהם כוח ההגנה שלנו, חס וחלילה. כוח ההגנה שלנו זה בורא עולם, תמיד זה היה ככה. ומה עשינו במשך 2000 שנות גלות? שהיינו במדינות לא לנו, והצרו לנו, ולא לנו צבא, ולא מדינה, ולא עם. לא עם הכוונה באיחוד של מקום אחד כולה, מה עשינו, מי הגן עלינו, מי שמר עלינו? רק בורא עולם. גם פה, מי ששמר וישמור, זה רק בורא עולם. כוחות הביטחון, הצבא, זה שליחים טובים מעת השם, ואנחנו מתפללים עליהם שלא יעונה להם שום רע. אבל בשום פנים ואופן לא להתבלבל ולחשוב, שככל שיש יותר אנשים איתנו, ככל שיש יותר מדינות איתנו, ככל שיש יותר צבא ויש יותר כוחות ויש יותר כוח גשמי, אנחנו יותר מוגנים. לא, זה רק בגדר השתדלות. זה רק בגדר השתדלות, וזה עבודה מצוינת, וזה שליחות מבורא עולם. אבל מי שבאמת שומר לנו זה רק בורא עולם. ואיך בורא עולם שומר? בזכות התורה הקדושה. שאנחנו צריכים לדעת שהתורה שמרה עלינו בכל הדורות. זה לא משהו חדש, זה טבע שהקדוש ברוך הטביע בעולמו, שהתורה שומרת. תורה אגנה ומצלה. ואם אין תורה, זה לא סתם שרבותינו אומרים, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם אין תורה בעולם, אין קיום לעולם. ואם אין לנו פה תורה בארץ שלנו, אז אנחנו לא צריכים לא ארץ ולא מדינה ולא עם ולא צבא, לא צריכים כלום. במה דברים אמורים? אנחנו מתקרבים עכשיו לבין הזמנים. אנחנו נמצאים כמה ימים לפני ראש חודש ניסן. יוצאים הבחור ישיבות לבין הזמנים, יוצאים אברכים לבין הזמנים. אולי זה לא בקשה הוגנת אחרי חורף כל כך ארוך, ועוד יש ישיבות שהתחילו את הזמן חורף מוקדם יותר, אולי זה לא בקשה הוגנת לבוא להגיד לציבור, תשבו תלמדו, תוסיפו שעות בלימוד התורה, כי אנחנו לא מסוגלים. אבל מצד שני, מה לעשות? זה החיות. זה כמו שיבואו הצבא ויגידו, אלו שנמצאים בתוך עזה, אנחנו כבר הרבה חודשים פה לא מסוגלים, יוצאים, עושים את הכל. יגידו להם, לא עוזבים שדה קרב באמצע המלחמה. לא עוזבים שדה קרב באמצע המלחמה. אנחנו באמצע המלחמה, וההצלה שלנו זה לא רק החלק הגשמי, אלא גם החלק הרוחני, שבלי תורה אין שום הצלה. אי אפשר לעזוב את המערכה. כל בחור ובחור, וכל אברך ואברך שידע, שבזכות התורה שהוא יתגבר על עצמו וילמד גם שקשה שזה אחרי שישה חודשים של זמן חורף מייגע וארוך, וגם שזה בין הזמנים, וגם שצריך לעזור בבית ניקיונות של פסח, זהו ההצלה. גם אם נצטרך לנקות את הבית פחות לפסח, זה מה שנצטרך לעשות. אבק זה לא חמץ, וסדר זה לא חמץ. צריך. אם צריכים פחות ללקות, ופחות לסדר, כדי שנוכל לשבת וללמוד, זה מה שצריך לעשות. ולכן, לא יפחת אף בחור ואף אברך מינימום 4 שעות לימוד ביום. מינימום. אני לא רוצה להגיד יותר, כי לא רוצה חלילה שזה ישמע דברים שלא סבירים, אבל מינימום 4 שעות ביום. כדי שיהיה לנו מה, מה שיגן עלינו. אנחנו איומים מצפון ומדרום ומאיראן ומבית ומחוץ. רק התורה תגן עלינו. רק הקדוש ברוך הוא יגן עלינו בזכות התורה. ובזכות התורה שלנו, החיילים יחזרו לביתם לשלום, ולא יעונן לשומרה, ויחזורים עטרת ניצחון. צריך לדעת ולשנן ולחזור עטב עדק, עטב עדק על הדברים, שלא נתבלבל, ולא יחלילה איזה ספק קטן שבקטנים, אלא רק הדברים הם כמו שאמרנו כעת, שזה הדרך שהורישו לנו רבותינו, וזה האמונה, וזה עיקרי האמונה. מי שמגן ולמנה, מי שהגן, מגן ויגן עלינו, זה בורא עולם. בלי התורה הקדושה אין עם. בלי התורה הקדושה אין הגנה. ולכן צריכים להתגבר ולהתחזק ולהוסיף עוד שעות בלימוד התורה הקדושה, ובזכות זה לנצח, ובזכות זה לא יונה שום רע לחיילנו ולא לאף יהודי בעולם. כעת אנחנו בפתיח ההלכתי שלנו. בסיס לאיסור ולהיתר, זה נמצא בשולחן ערוך בסימן שני יוציף חטא, אם יש לך חפץ שמונח עליו או בתוכו לפני שבת גם דברי מוקצה וגם דברי היתר, על דעת שהמוקצה יישאר שם בשבת, כמו מגירה עם כסף ומצלמה, כמו שולחן עם נרות וחלות, האם מותר לי לפתוח ולסגור את המגירה? האם מותר לי לטלטל את השולחן וכן על זה הדרך? אז בגמרא מבואר בדף ממזיין עמוד א', וכך פוסק השולחן ערוך בסעיף ח', תלוי מה יותר חשוב. אם היתר יותר חשוב, מותר. אם האיסור יותר חשוב, אסור. והמדידות של המדידה של החשיבות נמדדת לפי כל אדם ואדם, ולא לפי רוב העולם, כפי שפוסק המשנה ברורה בסעיף קטן עמוד ג', וגם הכפרים באות נ"ד. ואיך אנחנו מודדים מה יותר חשוב? איך נמדוד מה יותר חשוב? לדעת רוב הפוסקים, זה לא תלוי בשווי הממוני או במה שחשוב לו באופן כללי בימות החול, אלא מה יותר נחוץ לו לשבת. מה החלטת בבין השמשות שיותר נחוץ לך לשבת? זאת אומרת, אם בבין השמשות אומרים לך, לוקחים לך או את החלות או את הנרות, על מה היית מוותר? על מה שהיית מוותר זה פחות חשוב, וזה כולה מאוד גדולה. כיוון שברוב הפעמים אדם היה מוותר על המוקצה, כי מה הוא צריך, למשל, אם יש לו מגירה עם כסף וסידור. על מה היית מוותר לשבת? על הכסף, מה אני צריך כסף בשבת? אבל יש פה עוקץ, שאם את שתיהם אתה לא צריך, אני לא צריך לא את הכסף ולא את הסידור. מדוע? מכיוון שיש לי עוד סידור. או כל מיני אופנים כאלו, אז בכזה מצב השווי הממוני קובע. זאת אומרת, באופן כללי, הנחיצות לשבת קובעת. אבל אם שניהם לא נחוצים לך לשבת, כי יש לך עוד סידורים, יש לך עוד דברים של היתר, שאתה לא צריך דווקא את הדבר היתר הזה, אז בכזה מצב עכשיו הם אמוני קובע, ולכן כשרוצים לטלטל מגש עם חלות ונרות, או שולחן עם חלות ונרות, צריך להקפיד לשים לא רק חלה אחת, אלא כמה חלות, כי צריך שהחלה הזאת, אתה תצטרך אותה יותר לשבת, אם יש לך חלות מדויק, אז אפילו חלה אחת מספיק, אם יש לך הרבה חלות, אז חלה אחת, היית מוותר, אבל אם יש לך שקית של חלות, אני צריך את זה לשבת, זה יותר חשוב לי מהנרות. נכון שיש פוסקים שנוקטים שהשווי הממוני קובע או מה שיותר חשוב לו באופן כללי, אבל למעשה דעת רוב הפוסקים כפי שהבאנו בספרנו הלכות שבת החדש, גם בישן הבאנו את זה בתשובות, אבל בחדש הרחבנו בזה יותר בסימן שינו ציף למדבב, שזו עיקר ההלכה. מה קורה אם יש לאדם בסיס לאיסור ולהיתר ונלקח היתר? היה לו שולחן עם נרות וחלות ולקחו את החלות, אכלו אותם. עכשיו יש פה רק שולחן עם חלות, עם מנרות, סליחה. היה לו מגירת מקפיא שיש שם בשרים ודגים, שהם מוקצה, לא מבושלים, ויש שם גם ארטיק או חלה. הוא פתח בשבת, מותר לו, כי זה הדבר היתר, יותר לחוץ. לקח את הארטיק, לקח את החלה, עכשיו נשאר רק מוקצה. האם מותר לטלטל את השולחן או לסגור את המגירה? יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש פוסקים שאומרים שבין השמשות קובע, זה הגרז, וממנה זה מותר. והפרימו יגידים חולק עליו, למעשה מעיקר הדין אפשר להקל, אבל לכתחילה כיוון שהחומרה פה היא חומרה שאפשר לעשות אותה בקל, אז לכן ראוי להחמיר. מה זה בקל? ברגע שאתה מוציא את החלות מהשולחן, לפני שאתה מטלטל את השולחן, שים שם דבר יותר, אחר. ברגע שאתה הוצאת את הארטיק, או את החלה מהמגירה, לפני שאתה בא לסגור את המגירה של החלות, שיש שם עכשיו רק מוקצה, שים שם איזה דבר יותר. ואז בכזה מצב, בקבוק מים או משהו שאתה צריך אותו לשבת, אז בכזה מצב הוא תחל להמשיך הלאה לחזור ולפתוח. כי ברגע שהוצאתי דבר יותר, גם אם נגיד שזה עכשיו נהיה בסיס, זה לא מצד בין השמשות זה בסיס, זה מצד שכביכול להתחדש פה משהו באמצע השבת. אז אני יכול כעת גם לשים שם דבר יותר אחר, אני לא חייב להחזיר דווקא את אותו דבר יותר. כי אני לא אוסר את זה מדין בין השמשות, אלא מדין אמצע השבת, אמצע השבת, אני יכול לשים דבר יותר אחר. אלו נקודות מאוד חשובות בדיני בסיס לאיסור ולהיתר. וגם בשבת, גם בשבת שיש לנו דין של דין של בסיס לאיסור ולהיתר בשבת, גם שם זה אותם כללים. לכן אם יש לך למשל צלחת ויש שם, אתה רוצה שם גרעינים או פסולת ולטלטל את הצלחת, אז אתה שם שם כפית או גרעין, אתה אומר זה בסיס לאיסור ולהיתר, וצריך להקפיד שהכפית או הגרעין יהיו בצד, לא מתחת לפסולת, כי אם היא מתחת לפסולת אז בכזה מצב הכל הולך לפח. אז לא רק שאני לא צריך את הכפית ואת הגרעין, גם השווי שלהם כבר אותו דבר. אבל אם אני שם את זה בצד, באופן שראוי לשימוש הכפית, ראוי לשימוש הגרעין, בכזה מצב, אף על פי שבאמת דעתי לזורקם, אני לא צריך את שתיהם, אבל אמרנו כבר שכשאני לא צריך את שתיהם, מה קובע? השווי הממוני, הנחיצות הכללית. אז בכזה מצב, מותר להתלטל, אז לכן צריך להקפיל, לשים את זה בצד, ולא לשים עליהם את הפסולת. והוא הדין כשאתה שם דלי עם מזלג תחת מי מזגן שנוטפים, שזה בסיס לאיסור ולהיתר, להקפיד שהמזלג יהיה לא חד פעמי. כי אם המזלג הוא חד פעמי, שתיהם הולכים לפח, אז אתה לא צריך את שתיהם. אם אתה לא צריך את שתיהם, אז השווי הממוני שלהם כבר נהיה אותו דבר, כי שתיהם הולכים לפח, אז בסיס, זה אסור. אבל אם אני שם מזלג לא חד פעמי, אפילו שאני לא צריך את שתיהם, בשבת, אבל כשאני לא צריך את שתיהם, מה למדנו? שמה קובע? השווי הממוני הכללי קובע. אז בכזה מצב, יהיה מותר לטלטל, צריך להקפיד על הנקודות הללו. עד כאן הקדמתנו להיום בעניין זה, 03-593-93, סיימנו בסייעתא דשמיא את סימן שיניות, כן? 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשלוחכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדש שהשאלה תהיה מעשית ועניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מירב התועלת לכלל המאזינים. מי שרוצה להקשות ולפלפל, זה לא המקום ולא הזמן, מכיוון שהציבור הכללי ששומע רוצה לצאת עם דברים הלכה למעשה. מי שרוצה מעבר לכך, יתקשר בעזרת השם ביום שני לבית תורה בין 5-7, שם אני עונה ואפשר טיפה יותר להרחיב, גם שם לא יותר מדי כי יש לחץ על הקו, אבל בשידור לשאול רק בבקשה שאלות מעשיות. פרקטיות שיכולות לעזור לכל אחד ואחת מהשומעים. שלום למאזין הראשון.
שלום עליכם הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, קודם כל נשאר כוח על התוכנית ועל כל הספרים.
תודה.
רציתי לשאול הרב, אנחנו רגילים להדליק נרות שבת עם שמן זית.
כן.
עכשיו המחירים של השמן זית מאוד עלו. רציתי לשאול, שמן למאור שזה לא ראוי למאכל, האם זה שמן זית זה ראוי, זה לכתחילה וזה מעודר?
כן. כל העניין של שמן זית, בגלל שכתוב שהזעיר בין הרב ולבנים תמידי חכמים, וכתוב בניך כשתי לזיתים שהתורה למשלה לזית, אז לכן יש עניין בשמן זית בגלל הסגולה והמעלה הזאת. ההבדל בין שמן זית של אכילה לשמן זית של מאור, ששמן זית של אכילה תוכנים את הגרעין עם הזית, ושמן זית למאור תוכנים רק את הגרעין, בלי הזית. אבל שתיהם זה זית. אז נכון שבחנוכה... יש יותר עניין להדר בגלל דום ידנס נרות בית המקדש, ששם זה היה כן יותר ראוי לאכילה, אבל בנרות שבת, בפרט למי שקצת קשה לו, לכתחילה יכול להדליק בשמן המאור, כן. וזה נחשב לך מעלה של שמן זית.
אבל זה עניין של מבחינת חינוך ילדים, שירו שההורים מתאמצים לקנות קצת, להשקיע קצת יותר בשביל הידור, וזה העניין?
לא, זה לא קשור לעניין. חינוך ילדים אפשר להשיג בדברים אחרים, בדוגמה אישית, בדיבורים בבית על ערכים מסוימים שהילדים רואים ממה ההורים מתלהבים, את מה ההורים מעריכים, כמו מי רוצים שהילדים שלהם יהיו. זה דברים אחרים שמקנים. לא זה מה שמקנה את החינוך ילדים.
אז זה לכתחילה וזה מודר, כמו שהרב אומר.
בהחלט שכן.
תודה רבה,
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום. בקשר אנחנו מרוקאים, המנהג שלנו לא לאכול קטניות, חלק מהקטניות כן אוכלים, חלק לא.
יבש לך, יבש ולך, כן.
יבש לך, בדיוק. עכשיו אני שואל לגבי שמן קנולה. במרוקו לא היה קנולה, זה היה, לפי מה שידוע לי, היו עושים תרופות מהגרעינים האלו. היום התחילו לעשות שמן. עכשיו, הרב פסק בספר שלמעשה קנולה זה מחלוקת הפוסקים.
אמרתי שקנולה זה דבר שהוא לא ברור די הצורך, ונמנעים ומחשבים אותו כמו קטניות, כן.
טוב, זה למעשה אשכנזים, זה אני מבין, בגלל שאצלהם זה איסור גורף. אפילו תפוחי אדמה רצו לדעת.
לא, תפוח אדמה לא קשור לקטניות, לא להרבב, זה לא קשור לקטניות בכלל.
לא, היה קטניות לא דבי יהודה, שבהתחלה רצו, ואחרי זה אין הציבור יכולים לעמוד בזה. אבל המרוקאים, יש דברים שקיבלו על עצמם, יש דברים שלא קיבלו על עצמם. אז לגבי מנהג מרוקו, לכאורה קנולה לא קיבלנו על עצמנו, אז למה זה יהיה קטניות?
מי אמר שלא קיבלתם על עצמכם? זה לא היה שם. מי אמר שלא קיבלתם על עצמכם?
לא היה, לא היה. בדיוק, מה שלא היה, לא היה. למה נעצור את זה?
לא, זה לא קשור. המרוקאים שקיבלו על עצמם לא לאכול קטניות, אז קיבלו על עצמם לא לאכול קטניות. יש כמה סיבות לזה.
כן, אבל למה? בגלל שהיה תערובת של קמח. כל היבש היה תערובת של קמח. עכשיו, הקנולה לא היה מציאות כזאת, אז למה נאסור את זה? זאת אומרת, הרב אומר שזהו, גמרנו.
לא, זה כבר לא פלוג. כן, זה לא פלוג. אם זה נכנס לקטגוריה של קטניות, אז זה לא פלוג. גם קנולה לא היה לפני 200 שנה שמן קנולה, אז מה, אז אשכנזים אוכלו שמן קנולה? זה נכנס לתקוד
לתוך הקטגוריה. הגרעין עצמו היה מצוי, למשל חמניות היה מצוי, הגרעינים היו...
כן, אבל יש דברים שלא היו מצויים אז ומצויים היום, זה מה שנכנס בגדר של קטניות, זה נכנס בגדר של קטניות. אז שוב פעם, אם תאכל שמן קנולה, אי אפשר להגיד שזה איסור, כי זה עצמו ספק אם זה נקרא קטניות, כן? אבל אם באמת מקפידים לא לאכול קטניות, אז לא לאכול את זה. אלו שמקפידים לא לאכול קטניות, לא לאכול את זה.
כן, לא, מה עושה אם אני מדבר? יש קטניות שכן אוכלים, יש קטניות שלא אוכלים. זאת אומרת, לך ויבש. אז השאלה, פה זה לא נקרא, זה נקרא יבש. לא היה, זה לא כמו חמניות שהיו את החמניות היבשים, אז במילה השמן גם נעצר, אבל פה לא היה בכלל מושג כזה.
זה מה שאני אומר, ברגע שזה נכנס לקטגוריה של קטניות, זה לא משנה אם זה היה או לא היה. מנהג זה מנהג.
כן, אבל למשל חמניות יש את היבש ויש את השמן. קנולה, לא, זה לא מאכל.
לא השתמשו בשמן חמניות. לא השתמשו בשמן סויה. שמן סויה לא השתמשו. בקיצור, מסקנת הדברים, לא להשתמש.
קנולה, אין מושג של יבש. זה היה גרעינים, היו עושים תרופות. אבל לא היה אכילה של יבש בקנולה. זה ישר לשמן או לתרופות. אבל לא היה בכלל את המושג של יבש.
אמת. אבל מכיוון שלמעשה החמירו על עצמם סוגי קטניות מסוימים, עד כמה שזה נכנס בתוך הקטגוריה, זה לא משנה אם זה היה או לא היה, זה עדיין בתוך הקטגוריה. ולכן, אלו שלא אוכלים קטניות, נמנעים מזה. אבל מי שמקל, אבל מי שמקל, אבל מי שמקל, מי שמקל, יש לו בהחלט על מה שיסמוך. טוב.
הרב אומר שזה מחלוקת, זה...
אני אומר שזה לא פשוט, ולכן נמנעים, ומי שמקל, יש לו על מה שיסמוך.
טוב, תודה רבה, כל טוב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
השבוע שעבר הרב הסביר לי איך לטטות את הבית, אבל אחר כך שתי נקודות לא יצאו לי ברורות מהנושא. הדבר אחד שבשין למזיין לכאורה בסתם של השולחן ערוך איך שער הציון והמשנה ברורה מסביר, אז לדעת השולחן ערוך אסור לטטות את הבית. אז למה אנחנו למעשה מקלים בזה?
מותר לטטות את הבית מכיוון שזה נקרא טלטול מן הצד, וזה נקרא לצורך דבר היתר. בשבוע שעבר שלחתי אותך לעיין בספר.
עיינתי, כן, ראיתי שמה, אבל מצד הסתם...
ושמה התייחסתי לזה. ושמה, לא, אז התייחסתי לזה שמה. התייחסתי לזה שמה. עוד פעם, אולי אני אשלח אותך למשהו יותר נקודתי. תסתכל בעמוד שינונטט, אני תוך כדי פותח את הספר, בעמוד שינונטט, תסתכל שמה בעוד ב'. בסדר? עוד א' ב', עוד א' ועוד ב', עמוד שינון ת', עוד א' ועוד ב', התייחסתי למה שאתה שואל ותרצתי את זה שם.
שם הרב מסביר למה לא פוסקים כמו הסתם?
הסברתי שם את כל הכביכול סתירה שיש בין השאר הציון לביאור הלכה, כל מה שדיברנו שבוע שעבר ושנחתי אתכם להסתכל, אז תסתכל, עמוד שינון ת', עוד א' ב'.
הסתכלתי, כן. ולגבי הקף השפעה למתי, למה הרב אמר זה כלי שמלאכתו ליתר? רוב תשמישו זה למוקצה.
למה? משתמשים בזה גם וגם, למה רק למוקצה?
כי רוב ההשפעה שאוספים מטטים את הרצפה עם מוקצה בדרך כלל.
אם זה גרף של ראי, אז זה יתר, זה מותר. אם זה גרף של ראי, זה יתר. ואם זה לא, אם זה סתם דפים או כמה, זה גם לא מוקצה. לא, בהחלט לא.
הדבר שעשוי להרים גרף של ראי, אז זה לא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור בגלל שזה יתר?
מותר לעשות את זה, כן.
זה עד כדי כך זה הופך אותו לכלי שמלאכתו ליתר.
זה לא הופך אותו, זה לא נותן לו קטין שכלי שמלאכתו לאיסור, כי זה לא מיועד לשימוש של איסור, זה שימוש של היתר.
כי זה לא היתר לטלטל מוקצה כי הוא גרף של רי?
וכן על זה הדרך, בדברים אחרים שהם בכלל לא מוקצה, שמירים אותה עם הקף השפע. ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי בקשה לשאול, אני הייתי אצל להיות בניחום אבלים אצל משפחה שיש שם גם אנשים חילוניים. עכשיו רציתי להגיד קצת דברי תורה, חזלים, והבעיה שיש שם אנשים שהם בלי כיסוי ראש וגם כאלה שלא לבושות על פי ההלכה. השאלה אם יש יותר באיזשהו אופן להגיד שם דברי תורה.
כן, צריך רק לסובב דיבת הפנים. לבני ספרד אפשר להקל בעצימת עיניים. לבני אשכנזי אפשר להקל בעצימת עיניים, אפשר לסובב את הפנים. אם אתה מסובב את הפנים, אז אתה לא עומד מולם, אתה לא רואה אותם. אם זה רק שערות, זה יותר קל, כי הם דרכם בכך, אבל אם זה לא שערות, אלא בזה, אז או לסובב את הפנים, או לעצום את העיניים.
מה זה לסובב את הפנים, אבל ממש, כאילו שזה לא, זה ייראה מוזר אם אני מסתכל לקיר ומדבר איתם.
לא לקיר, אבל זה לא לקיר, למה לקיר? אתה מסובב טיפה את הפנים, תראה, אם איפה שאתה מסתובב, אתה רואה מראות אסורות, אז... אין מה לעשות, רק עצימת עיניים. כן?
כן.
אבל אם אתה יכול לסובב טיפה, אתה יודע, להטות את הפנים, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, ואז אתה לא רואה בצורה ישרה, אז זה מותר. אפילו לבני אשכנז, כמו כמובן לבני ספרד.
עכשיו, ואם אני מוריד את המשקפיים ואני רואה ככה מאוד מטושטש, זה מכן?
לא, זה ראייה, רואי. ראייה זה ראייה.
ראייה זה ראייה.
כן.
הבנתי. אז או לעצום את העיניים או לסובב קצת את הפנים, לא לראות ישירות.
כן. זה מה שמבואר בסימן עין היי, כן.
טוב, תודה רבה, יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
תראה, קוראים לי דניאל, ואני רוצה להגיד לך משהו מעניין. המלאק לא מבין שפת קודש. מה אני מתכוון? אם בא מחבל לדקור אותי, לא יעזור אם אני אלמד תורה עד מחר.
בוודאי, בוודאי, כן, 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 בסדר. בוודאי, בוודאי שיעזור, ויעזור מאוד, ורק זה מה שיעזור. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שר כוח על התוכנית. רציתי לשאול בבקשה,
תודה.
לגבי רחיצה של קטנים בשבת. קטנים, אני מתכוון, מגיל 5 ומטה. גם מצד גזרת מחצאות, גם מצד אולי הכנה בכלל, כי בדרך כלל מקלחים את הקטנים בערב, לקראת יום המחורת. שבתות מאוחרות, אז יותר נוח כמובן, קודם יותר במהלך היום.
אז ככה, לגבי רחיצת ילדים קטנים בשבת, יש פה כמה נידונים. יש פה נידון אחד של המים החמים, ויש פה נידון שני של עצם הרחיצה שהיא אסורה, יש פה נידון שלישי של ההכנה, כמו שאתה אומר, מקודש לחול. כן, אז לגבי עצם הרחיצה שנפסק בשולחן ערוך בסימן של חבב סעיף א', שאסור לרחוץ בשבת כל גופו, רוב גופו, לילדים קטנים, אם זה מאוד הכרחי בשבילם, הרי שהדבר הזה מותר. ילד קטן, יש לו דין כחולה שאין בו סכנה לכל צרכיו, כמובן בסימן שין כפחי ציף י' ז'. אז אם באמת זה הכרחי, מותר לקלח אותו בשבת. אם אפשר להמתין למוצאי שבת, אז נמתין למוצאי שבת. אבל אם אי אפשר להמתין למוצאי שבת, כמו בימות הקיץ הארוכים, שאם נמתין עד מוצאי שבת הם ירדמו בלי מקלחת, ויש צורך לקלח אותם, אז אפשר לקלח גם בשבת. זאת אומרת, היתר לקלח בשבת ילדים קטנים, זה תלוי בגיל, בצורך ובשעה. אם מדובר בילדים שהם מלוכלכים, התלכלכו, ויש צורך לקלח אותם, ואי אפשר להמתין לאחר השבת, אפשר לקלח אותם גם בשבת. וממנה זה לא נקרא מכין מקודש לחול, כי הילד שהוא נקי, הוא נהנה מזה כבר עכשיו. האבא או האמא נהנים שהילד נקי כבר עכשיו. לגבי המים החמים, יש לחלק בין מים שיוחמו בדוד שמש, למים שיוחמו בבוילר. מים שיוחמו בדוד שמש, מותר לקלח איתם ילדים קטנים, כי זה פסיק רשת דלא ניחא בדרבנן, במקום צורך הכרחי. פסיק רשת דלא ניחא בדרבנן לצורך קטנים הכרחי מותר, כי אין שינטז סיף קטן אי במשלם בורה. אבל בוילר, שזה פסיק רשת דלא ניחא בדאורייתא, זה אסור, ולכן במקרים קיצוניים, כגון שטינף וכדומה, אז צריך לפתוח את הברז עם המרפק. ובכל אופן צריך להקפיד לא לסחוט את השיער, אלא אם רוצים להשתמש בשמפו נזיל, אז רק למרוח ולשטוף בלי לשפשף, ולא לנגב עם מגבת את השיער, אלא רק להניח ולתת למים להיספג. קל וחומר שלא להשתמש בספוג, שיש בזה איסור סוחי דאורייתא. ברור?
כן. ניגוב של קטנים במקומות שאין שיער, אז לכאורה...
רק, אין במקום שיער, יש רק שיערות הראש. זה מה שיש.
אוקיי.
אמרתי, נשים שם מגבת. לא, 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 לא לגבל, רק לשים הגבל, לתת את זה לספק לבד.
שער הגוף ניגוב כרגיל.
בוודאי.
אוקיי. לגבי הצורך שהרב...
ולא לשטוח את המגבת בגמר השימוש, כי אסור לשטוח בגדים רטובים, כן?
נכון. לגבי הצורך שהרב הגדיר, זאת אומרת, אם הקטנים לכאורה עוד יהיו ערים במוצא שבת, ולא נגרם איזשהו נזק מיוחד, אז... אני מבין שזה לא מספיק צורך.
לא. זה שהילד הקטן התרוצץ ומלוכלך עכשיו, ועכשיו השעה 6, ואתה רוצה לקלח אותו, כדי רגיל הכל הם ב-6. לא, אז תחכה ל-8. אלא אם כן, יש חשש שהוא ירדם או משהו, אבל בעיקרון צריך הכל לצאת השבת. בקיצור, היתר הזה לקלח ילדים בשבת, זה לא היתר של גורף שמותר לקלח ילדים בשבת. צריך להתבונן כל דבר לגופו. מה הצורך, מה ההכרח, מה הזמנים, כולי, כמו שדיברנו.
תודה. אפשר שאלה נוספת?
שבוע הבא, בעזרת השם, בשמחה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב.
ערב מצוין.
קודם כל, רציתי לבדוק על השיעור ביום ראשון, חידון מהלכה, אנחנו נהנים מאוד, אני לומד את הסדר של דיר, שהוא גם ללכות ברכות, אני ממש יוצא מכיר את האברכים.
תודה רבה, אבל שומעים אותך מאוד מקוטע, אתה מדבר דברים יפים, ושומעים אותך מאוד מקוטע. האם יש אפשרות, אתה על רמקול אולי, דיבורית?
עכשיו יותר טוב.
שיפור קליטה באיזה מקום בבית או משהו, בוא ננסה.
עכשיו יותר טוב?
תתחיל לדבר ואז נשמע, אני לא יכול לדעת יותר טוב כשאתה מדבר.
אני אמרתי שאני רוצה מאוד מאוד להודות על חידון ההלכה ביום ראשון. אני לומד דירשו וזה עוזר לי לחזרה, ואני ממש יוצא מהתפעלות מהפקיעות של האברכים,
ראוי להערכה רבה, הפקיעות של האברכים החשובים, כל יתן לשב וכל יוסיף, שאנשים ילמדו ויכנסו עוד ועוד אנשים לחידון, ללמוד כבר מעכשיו לשנה הבאה הלכות שבת. עוד ועוד אנשים ייכנסו לחידונים בעזרת השם. כן.
שאלה, בעזרת השם אנחנו מתכוננים שאבא יבוא אלינו לליל הסדר, ובעזרת השם גם יישאר אצלנו, אם יהיה מרוצה להמשך, בעזרת השם, מגור אצלנו. אז רציתי לשאול לגבי מה תספורת של אבא לגזור אותי פה, וכל הדברים האלה מותר לי?
אתה רוצה לספר את אבא שלך ולגזור לו ציפורניים?
כן.
לספר את אבא שלך מותר, אז לגזור לציפורניים גם כן הוא אותה, אבל תעשה את זה בעדינות, שלא חלילה ייווצר מצב שאתה מוציא לו דם או משהו כזה, זה דבר חמור. בעדינות.
בעדינות. עכשיו, רציתי
ותעשה את זה בשמחה, תעשה את זה בשמחה.
בסדר.
כי מצווה שאדם עושה בשמחה, יש לו הרבה יותר שכר.
אנחנו מאוד מקווים שיהיה מרוצה בחג.
לא, הוא יהיה מרוצה, יהיה מרוצה. בוודאי שיהיה מרוצה. לפי מה שאני שומע מתוך דבריך, אתה יודע לכבד את אבא. הוא יהיה מרוצה.
ולגבי הליכה למקווה, מותר ללכת איתו?
לא.
וגם אם...
לא, לא. כל אחד בזמן אחר.
ולא, גם הוא צריך עזרה, כאילו... גם אם הוא צריך עזרה?
תשלח את אחד הנכדים.
אחד הנכדים עניב. נכדות מותר להתייחד עם אבא?
כן.
הבנות שלי?
כן, בוודאי.
כן, נחלות מטורות. יישר כוח, כבוד הרב.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. סקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום וברכה. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, על הספרים, מאוד נהנים.
יישר כוח.
הרב, אני שמעתי הרב בשבוע שעבר, אמר לאחד המאזינים, שכשחותכים ענבים עם סכין, זה פסיק רישא דרבנן. כי זה שינוי. השאלה היא, למה זה לא טרי דרבנן? הענבים, המים שיוצאים, הוא לא משתמש בהם, זה כמו לגופן.
כן משתמש, ניחלה. זה מה שהמאזין טען, שהוא משתמש בזה.
לא, הוא חותך בשביל להביא לילדה, לתינוקת, הוא אמר. הוא לא משתמש במים שנסחטים, הוא משתמש בענב.
אם הוא משתמש רק בענב ולא במים שנסחטים, ואין לו שום עניין במים שנסחטים, אז יחשב פסיק רשע דלא ניחא לבית רבנן, ועדיין פסיק רשע לא ניחא לבית רבנן, אנחנו לא יכולים להקל בזה לכתחילה.
למה זה לא טרי דרבנן? הרי זה גם לגופן וגם שינוי. הרי לגופן זה איסור דרבנן, וזה שזה שינוי זה עוד דרבנן.
לא, למה זה לגופן? למה זה לגופן?
רק אם הוא מתכוון לשתות את המים, זה נחשב למימן.
לא, אבל שמה לא הקלו בדבר הזה עד כדי כך. לא הקלו בדבר הזה עד כדי כך. אם זה פסיק רשע של יציאה, של יציאה של משקיעים, עד כדי כך לא הקלו. אז אם זה היה צורך הכרחי, אז אתה צודק, אבל בלי צורך הכרחי לא. אבל אמרתי לו שאם זה ענב קשה, זה אפילו לא פסיק רשע, רק אם זה ענב קצת רך, כן?
למה זה לא נחשב לגופן אבל?
כיוון שאני לא סוחט את זה לגופן. אני לא סוחט, אני לא מתעסק בסחיטה בכלל. לגופן פרושו שאני סוחט כדי לתקן את הענב, או כדי להוציא את הפרי, או כדי להוציא את המיץ. פה אני לא עושה את זה לא בשביל זה ולא בשביל זה. לגופן פרושו שאני סוחט כדי לתקן את גוף האוכל, ולממם שאני סוחט בשביל המים. פה אני לא עושה את זה לא בשביל זה ולא בשביל זה. אז זה נשאר כמו פסיק רשע רגיל. טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב בעניין בדיקת חמץ. יש לנו את הדירה של אבי שנפטר לפני כחצי שנה ואנחנו מנסים להזכיר אותה. ולגבי בדיקת חמץ אני חייב לבדוק אותה. אני לא...
הדירה כעת סגורה? אז אפשר למכור אותה.
אפשר להיכנס אליה לקחת דברים אולי. אין לנו שום דבר.
לא משנה, אף אחד לא הולך להשתמש שם בפסח, נכון?
נכון.
אז לכלול את זה במחירת חמץ שלך, עם הכתובת של הדירה.
אין שלא אמור להיות שם חמץ הרב, בכל זאת?
כן. אתה כולל את זה בתוך המחירת חמץ. אם יש לך אפשרות במהירות להוציא את החמץ בהן, זה עדיף.
לא, לא אמור להיות שם שום חמץ, אבל אולי יש שם, ואין לי כוח...
אז לא צריך לחשוש, לא צריך לחשוש. תכלול את זה במכירת חמץ עם הכתובת המסודרת של הדירה, ואת המצוות בדיקת חמץ תעשה בבית שלך, ולא צריך לעשות איתם איזה כלום.
אבל לעשות בהפקר, להפקר לחבד שאני מפקר את זה הרב, גם אפילו שאני לא יודע אם יש שם חמץ.
עוד פעם, במכירת חמץ אתה לא צריך להפקיר כלום, אם אתה מוכר את החמץ לא צריך להפקיר.
הבנתי, למרות שאני לא יודע אם יש חמץ, אני מוכר אותו בדירה הזאת.
אתה מוכר את כל מה שיש בדירה, דיינו כל חמץ וחששות חמץ שיש בדירה, לפי הכתובת שלה בשטר מכירת החמץ. בזה התחלת, בזה סיימת, ואתה לא צריך לחשוב על זה אפילו עוד רגע אחד.
דבר שני הרב, במכירת חמץ, הרב אמר על החשפה של השכנים, ואולי מכניסים שם אחרי הזמן שצריך מכניסים חמץ לשכנים החילוניים. איך אני יכול להיות אחראי עליהם? גם על החצר של הבניין. איך אני יכול לוודא באמת שבדקתי ביוד ג' לאור השמש את החצר של הבניין, שאחרי זה לא יכניסו חמץ. הבניין הוא של חילונים. כולל הפח אשפה של הדיירים.
אם יש כזה חשש, אז אתה אומר מראש, אתה מפקיר את החלק שיש לך למאות הפסח. ואז אני אומר לך, אין לך שום...
ועדיין אני משתמש בזה, זה לא סותר?
לא, זה לא סותר, כיוון שאין להם בעיה שתשתמש בזה. אם שוב פעם, זה חששות רחוקים, אם ברור לך שזה מה שהולך לקרות, כן? אם ברור לך שזה מה שהולך לקרות, שיש לכם פח, עוד פעם, תקשיב טוב. אם יש פח שהוא שייך לדיירים, לא לעירייה, ואתה יודע בוודאות שהם מכניסים שם חמץ, אז אתה מראש תגיד שאתה מפקיר את החלק שלך בפח לימון את הפסח.
צריך בפני שלושה או רק להוציא בפה?
צריך בפני אחד לפחות, ואם תבוא ותאמר שאתה לא רוצה לזכות בזה בכלל, אין לך שום עניין לזכות בזה, אתה מכוון לא לזכות בזה, זה גם כן בסדר, גם בלי להפקיר.
מאיזה שעה להגיד הרב? ממתי להגיד את זה? מלילה י"ד?
לפני כניסת הפסח, לפני, כאילו מסוף זמן שרפת חמץ, אתה אומר שכל החמץ שייכנס פה לבניין, אני לא רוצה לזכות בו בכלל. אתה מגלה בדעתך שאתה לא רוצה, וזה אומרים בתף המחיר ציפה לב שמותר.
אני לא יודע רבים מפח של העירייה, לא של העירייה.
אז לכן תעשה את מה שאמרתי.
והחצר הרב של הבניין.
שאתה אומר, כל החמץ שייכנס פה לרשות הבניין, לא מעוניין לזכות בו מספיק. בזה זה מספיק.
הבנתי. תודה רבה רב.
זה תף ממחי ציפה לב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רצינו לשאול בעניין משחקים של כמו בדוגמת ששבש, כל מיני משחקי קובייה, האם בעיקר הדין יהיה מותר, ומה בעניין השקפתי, האם ראוי לשחק במשחקים כאלה?
מותר לשחק בשבת, ששבש, שחמט וכדומה, זה לא מוקצה, גם לגדולים וגם לקטנים. אין בזה שום סרח איסור. הנידון היחידי שיש פה זה ביטול תורה. ולכן, אם זה זמן כזה שאתה בלאו הכי לא לומד, אתה עכשיו יושב עם הילדים בליל שבת, זה או שמפטפטים או שמשחקים. זה לא שהולכים ללמוד. או זה או זה, אתה יכול לשחק. אבל אם זה זמן שאתה יודע שזה החשבון הנימות שלך או של הילדים, לא לעשות את זה.
אבל אז כלומר, בנות שרוצות לשחק, נגיד, שיש להם זמן פנוי, אז אין שום בעיה.
אין שום בעיה.
גם לבחינת...
אין שום בעיה, לא הלכתית ולא השקפתית, מותר לך תחילה.
ולפעמים יש בעיות של בורר, נגיד, יש כל מיני קוגיות או כל מיני...
מה שנעשה בתוך תהליך המשחק זה לא נקרא בורר, זה צורת משחק. תוך תהליך המשחק מוציאים מפה, מחזרים מפה, זה צורת משחק, זה מותר, זה דרך אכילה, דרך משחק, דרך שימוש. מה שנעשה לא דרך משחק, אלא כשמסיימים לשחק ורוצים למיין, זה אסור.
לא למעיין בסוף, להכניס את זה ככה הכל.
יפה.
בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, ומי שמעוניין לקבל את האלון למייל שלו כל שבוע, ישלח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047 HL 5047 5047, וישלחו לו בעזרת השם כל שבוע את האלון, והוא מוצא גם את הגיליון, שזה השיעור בצורה יותר מורחבת, אז שיבקש גם את הגיליון. עד כאן שעה ראשונה, הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שנייה.